טוב, היום נלמד בעזרת השם תורה, קוראים לה תורה סמך דלת בליקוטי מוהר"ן, שקוראים לה בועל פרעה. פרשת השבוע, אתם יודעים, פרשת השבוע שלנו זה פרשת הגאולה בית. זה הפרשה של השלוש מכות האחרונות. מה הם, שלום, אתה יודע? מה שלושת המכות האחרונות?
הרבה.
הרבה, יופי. חושך ומכת בכורות. זה מה שנשאר. לא סתם החלוקה לשבע ושלוש. זה לפי הקבלה, אתם יודעים, העשר ספירות מתחלקות לשבע תחתונות ושלוש ראשונות. שלוש ראשונות זה כתר, חוכמה, בינה. זה כנגד הראש. והשבע תחתונות זה הגוף. אז המכות עכשיו זה מכות שהן יותר בעניין של הראש, יותר בעניין של ה... יותר רוחני כבר. כאשר השיא זה מכת בכורות, שזה פוגע לו ממש בכתר, בראשית. לכן אנחנו קדש לי כל בכור, ראשית. ההתחלה, ההתחלה, מה זה בכור? בכור זה התחלה.
כמו בה...
המכה הזאת היא המכה כבר שבעצם פגעה לו בשורש. בשורש של הכל. אז הוא נכנע. הקדוש ברוך הוא התחיל איתו לאט לאט, מלמטה למעלה, עד שהגיע לכתר. אנחנו נתחיל לקרוא בעזרת השם, ונסביר מה שאפשר. אז רבנו מתחיל ככה, כי השם יתברך מחמת רחמנותו, ברא את העולם, כי רצה לגלות רחמנותו. למה הקדוש ברוך הוא ברא את כל העולמות?
לגלות את הרחמנותו.
לגלות את הרחמנות שלו. זה דבר מעניין, כבר היה לו, תמיד היה לו רחמנות. אבל צריך, הוא רצה לגלות את הרחמנות. איפה הוא מגלה את הרחמנות? פה. לכאורה בן אדם ישאל את עצמו, מה העולם הזה מלא דינים, מלא סורים, מלא...
איפה העולם ואיפה הרחמנות?
רחמנות. אבל באמת של הדברים, פה מתגלה רחמנותו של השם. רק מה? רחמנות של השם היא מוסתרת. היא מוסתרת בדין. הרי, אתם יודעים, הקדוש ברוך הוא יש לו את שם הרחמים, שזה שם הוויה, יוד כברכה, אבל המלבוש שלו זה שם אלוקים, שזה מידת הדין. רק בתוך מידת הדין, מסתתר הרבה הרבה רחמים. רק איך זוכים? איך זוכים לגלות את הרחמים? ראיתי דבר מאוד מאוד יפה בתניה, שקצת התקשר לי למה שעבר עליי בתקופה האחרונה. אתם יודעים שעשיתי ניתוח.
נכון, זה לא היה שיעור שבוע שעבר.
ניתוח לקיצור.
עוברים פה שעבר מהחצי.
כן. אז... החלטתי להילחם בשומנים. אז בדיוק כשקראתי את זה, זה התקשר לי קצת למה למהלך שאני עברתי. מה כתוב בתניא ככה? כתוב בגמרא, לעולם ירגיז אדם יצר טוב ויצר
רע.
איזה הלשון הזאת? שנאמר, רגזו ואל תחטאו. שמעת פעם את הגמרא הזאת?
לא.
עוד פעם. גמרא בברכות? אני לא מאלה שיודעים להגיד איזה דף ואיזה עמוד.
אבל יש גם כאלה.
יש כאלה, כן, השם ישמור אותם. זכותם תגן עלינו. אז כתוב לעולם, ירגיז אדם יצר טוב על יצר רע. בפשטות, כאילו שמה, שכל פעם אתה צריך להגביר תורה ומצוות, ולמדנו פעם שהכוונה היא, אל תחכה שיבוא עליך היצר הרע. אלא תמיד תכין,
תקדים הכף.
תכין, כן, תכין תחמושת. עוד תורה ועוד מצוות ועוד זה, אבל זה עדיין לא מסביר כל כך את הלשון ירגיז. תגיד, לעולם תכין את יצר הטוב למלחמה עם יצר הרע. מה הלשון הזה של הירגיז? ראיתי דבר מאוד מאוד יפה בתניה, בשבת. הוא אומר, זה כמו ברוגז. אתה צריך להיות ברוגז עם הרע. הוא מסביר שיש, הרי אתם יודעים, יש העולם מונהג, זה נקרא בכתבי הרמח"ל, זה נקרא חדר. חסד, דין, רחמים. קו ימין, שזה אברהם אבינו, זה חסד. הקדוש ברוך הוא נותן לנו טוב, אהבה, החסד מוגדר כאהבה. צד שמאל זה יצחק, זה הדין. אז מסביר בעל התניא שמה זה יצחק, מה זה דין? איך אנחנו בעצם צריכים להתנהג במידת הדין? להיות ברוגז עם היצר הרע. לא להשלים איתו. בסדר, עדיין אתה לא מצליח, עדיין אתה לא מצליח להתגבר עליו. אבל לפחות תהיה איתו ברוגז. ואז הוא אומר, מה יהיה השלב הבא? התפשטות הרחמים. שזה יעקב. שזה האמצע. למה כל זה אני מדבר? גם מדברים על רחמים. רחמים בעולם הזה לא מתגלים ככה סתם. זה הבן אדם בא, רוצה לחזור בתשובה. יאללה, אני רוצה להיות בעל טוב לאשתי. אני רוצה להתנהג יפה. זה לא הולך בקלות. באים ניסיונות פתאום. אם אתה עכשיו בכל זאת מכניס לך לראש, אתה יודע, על מה אתה מתעצבן בדרך כלל? על מה בן אדם מתעצבן?
לאישה.
חוץ מהאישה. על מה בן אדם בדרך כלל מתעצבן?
על ילדים.
לא, בן אדם מתעצבן על משהו שהוא נוגע לפנימיות שלו, שמעצבן אותו. נכון? משהו שהולך נגד ההשקפה שלו, נגיד, האמת שלו, הדרך שלו. נכון? אז הוא אומר, אתה צריך להיות ברוגז עם היצר הרע. שבפנימיות שלך, לדוגמה, אני מדבר על האכילה, בזמן האחרון אני עסוק הרבה באכילה, צריך קודם כל להבין שאכילה גסה ואכילה מיותרת זה לא טוב. אפילו שכרגע אתה עדיין לא מצליח להיות מאלה שאוכלים נבטים כל היום.
לא נהיה שם גם כזה.
ושייקים בריאים. אבל לפחות צריך לדעת
מתי לעצור.
בדיוק, שיש כמות לא נכונה, שיש אכילה גסה, יש אכילה מהירה. אני הרגשתי על עצמי שהרבה זמן אני הייתי בתוך הברוגז הזה, אבל לגמרי לא במעשים. ואני באמת מרגיש שהניתוח הזה זה כמו איזה רחמים כאלה של השם, שנתן לי איזו בחינה כזאת של להתחיל מחדש קצת את הדרך הזאת עם האוכל.
אוקיי.
עזרת השם, אני רק מודה לשם. אז עוד פעם, כי השם התברך מחמת רחמנותו ברא את העולם, כי רצה לגלות רחמנותו. ואם לא היה בריאת העולם, על מי היה מגלה רחמנותו? על כן ברא את הבריאה מתחילת האצילות. מתחילת האצילות, הכוונה היא, אתם יודעים, כל העולמות העליונים התחילו מאיזושהי נקודת התחלה, עד סוף נקודת המרכז של עולם הגשמי. פה נקרא העולם הגשמי, שזה הכי הכי למטה, ופה יש עוד את נקודת המרכז, שזה ה-CSC של הדין, מה שנקרא שורש הדין. תכף נסביר את זה קצת יותר לפי כתבי הארי, שנייה. כדי להראות רחמנותו. וכאשר רצה השם יתברך לברוא את העולם, כל זה רבנו מביא, זה מובא בתחילת עץ חיים של הארי הקדוש. הארי הקדוש בתחילת הכתבים שלו, ככה הוא מתאר את תחילת בריאת העולמות. איך? לא היה מקום לבוראו. כשהשם רצה לברוא את העולם, לא היה מקום. למה לא היה מקום? מה היה? היה הכל אור אין סוף, היה הכל השם יתברך. מחמת שהיה הכל אין סוף. ככה היה בהתחלה. אז מה עשה השם יתברך? על כן, צמצם את האור לצדדים. מתואר שם שמאיזושהי נקודה, הוא קורא לה הנקודה האמצעית, שאלה אמצע של מה? לאין סוף אין אמצע. האמצע של מה שעתיד להיות, מאותה נקודה התחיל הצמצום לצדדים בהשוואה, ואז מה נוצר? כדור. כדור שקוראים לו החלל הפנוי. שמעתם פעם את המושג הזה?
עוד פעם, מה התהליך?
עוד פעם, היה אור אין סוף ממלא את כל המציאות?
הכל.
ואז?
מלבן.
לא מלבן, כלום.
כלום.
שום צורה.
כלום.
כלום.
אתה לא יכול, אפילו שם אין שם. אפילו שם השם, יוד כווקה, זה אחרי זה.
כן.
כי אתה רואה שהשם אין סוף, מעיד על זה שאתה לא יכול לקרוא לו בשום שם. הדבר הכי שאתה יכול להגיד עליו זה שאין לו סוף.
מה, ההפך מעיגול זה מרובע, היה? פתוח, הכל.
ההפך מעיגול זה מרובע?
לא.
למה?
לא יודע, סתם זרקתי.
לא, הוא אומר ככה,
עיגול זה משהו זה.
הוא זבר שהיה הכל אין סוף. ואז תחשוב, מאיזושהי נקודה אחת, האור האין סוף מתחיל להיעלם. להצטמצם. וזה הולך לצדדים בהשוואה.
כדור.
אז מה יוצא? מה יוצא?
יוצא עיגול.
יוצא כדור, בדיוק כדור.
יוצא כדור פנימי.
שקוראים לו החלל הפנוי. זה מה שהוא אומר, אתם רואים? ובתוך החלל הפנוי הזה, אחרי זה, נתאבו כל הימים והמידות שהם בריאת העולם. בסדר? כל הימים וכל הספירות וכל המידות והכל, זה איפה נברא? בתוך החלל הפנוי הזה. מה יש מסביב?
כוכבים, ירח.
לא, זה גם
לפני.
לא, לא קשור לשיעור. וקסמן, זה לא קשור. מה יש מסביב?
פה.
אור אינסוף. אור, יש אור האינסוף נמצא מסביב.
אז אנחנו מסביב, אנחנו מעל כדור הארץ.
אנחנו, לא, איפה? עוד פעם, שים לב, בתוך החלל הפנוי הזה נבראו כל העולמות. אצילות, בריאה, יצירה, עשייה, כאשר למטה למטה, בסוף בסוף, במקום הכי גשמי זה אנחנו. אבל הכל 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 נמצא בתוך החלל הפנוי הזה. עכשיו, וזה החלל הפנוי היה מוכרח לבריאת העולם, כי בלתי החלל הפנוי לא היה שום מקום לבריאת העולם כאן. אני רק אחבא אותו.
מישהו רוצה לדעת מה איפה השיעור?
לא, לא, זה לא קשור. שלחתי הודעה בקבוצה בשביל. צריך להגיע, יגיע. הוא אומר, עכשיו, היה חייב את הפעולה הזאת של החלל הפנוי. כי אם לא, הכל אור אין סוף. עכשיו, וזה הצמצום של החלל הפנוי, זה נקרא בכתבי הקבלה, זה נקרא הצמצום הראשון. זה נקרא החלל הפנוי. אחרי זה, כל כתבי הקבלה שמתחילים לדבר על פרצופים ועל ספירות ועל עולמות, זה הכל בתוך החלל הפנוי הזה נברא. השלב הבא היה שהקדוש ברוך הוא הכניס, זה נקרא קו. קו של אור מבחוץ, מהאור האינסוף שבחוץ, נכנס קו של אור פנימה, ועל הקו הזה נבראו כל העולמות. כל העולמות וכל הספירות, כאשר למטה, 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 למטה בסוף, זה אנחנו פה בחדר הזה, ככה יושבים. למטה, למטה, הקדוש ברוך הוא יורד.
הוא יורד האור של אור.
כן, יש את האור של אור, ושל שוקי, ושל שלום. עכשיו הוא אומר ככה. וזה הצמצום של החלל הפנוי, אי אפשר להבין ולהשיג כי אם לעתיד לבוא. למה? הדבר הזה זה דבר שאי אפשר לתפוס אותו היום בשכל שלנו. למה? כי צריך לומר בו שני הפכים. מה הכוונה? יש ואין. כי החלל הפנוי בסך הכל זה על ידי צמצום, נכון? אז מה אתה אומר? הסתלק האור של השם מפה. אז יש פה אור אין סוף? לא. הוא פנוי. המילה מה זה פנוי, נכון? אין פה אור אין סוף. כביכול, צמצם את האלוקות מפה. ואין שם אלוקות כביכול. כי אם לא כן אינו פנוי. והכל אין סוף. ואין מקום לבריאת העולם כלל. אבל...
זה גבוה, זה גבוה. מה?
זה
גבוה, אם רק גבוה חבל לזמן.
לכאורה, נכון?
כן.
אבל באמת לאמיתו, אתם זוכרים פעם דיברתי איתכם על זה, שיש בעולם אמת?
כן.
אבל כשהקדוש ברוך הוא, סיפרתי לכם את המדרש, כשהקדוש ברוך הוא רוצה לברוא את העולם, סליחה, רוצה לברוא את האדם, אז באה מידת האמת וכתרגע אמרה, מה תברא אותו זה? כולו שקרים. מידת השלום אמרה, כולו קטטות. אז מה בסוף, אתם זוכרים מה היה שם? הקדוש ברוך הוא לקח את האמת והשליך אותה ארץ. כתוב, ותשליך אמת ארץ. ובראת האדם. מה הכוונה? דיברנו על זה פעם, אם אתם זוכרים, שיש אמת...
יש אמת לאמיתו.
יש אמת לאמיתו. יש אמת שהיא לא האמת האמיתית. יש אמת לאמיתו. מה זה לאמיתו? אמיתו של הבורא. אתה מבין? הרבה פעמים...
יש אדון, יש אדוני, אדונים, יש
כואב. יש הרבה פעמים, אתה יודע... דיברת על האישה, הרבה זמן לא דיברנו על שלום
בית.
הרבה פעמים עם האישה, כמה אנחנו אומרים, צריך להחמיא לה, צריך לוותר לה, צריך להגיד לה, איך אומר אביית ארבנה, לא לוותר, זה לנצח. בעבודת השם. אבל אצל האישה, אצל האישה... כשאתה לא מוותר בעבודת השם, אז אתה מנצח בעצם. אתה לא נכנע, לא מתייאש, לא זה. אבל אצל האישה צריך לוותר לה, צריך לפרגן לה, צריך... אז מה הרבה פעמים אנחנו אומרים? אבל הרב, זה לא אמיתי. כמה פעמים ביום אני אגיד לה, את יפה, את טובה, את מתוקה, זה לא אמיתי. אבל זה האמת לאמיתו, תדע לך. זה מה שהשם רוצה ממך. זה השם ש... זה... כשהקדוש ברוך הוא ברא, אז הוא אמר לא טוב להיות האדם לבדו, הוא רצה שכל הזמן תהיה מחובר עם האישה. איך מתחברים לאישה? במילים טובות, במחמאות, בפרגונים. זה האמת האבסולוטית. למה כתוב שאפשר לשנות? נכון, אפשר לשנות בשביל השלום. את מה לשנות? את האמת. אבל זה לא לשקר. זה אמת לאמיתה. כתוב אצלנו, האמת והשלום אהבו. אצלנו, האמת הולכת עם השלום. איפה שהאמת שלך גורמת לך למחלוקות עם בני אדם, זה לא אמת.
איפה שהאמת הולכת, מה?
איפה שהאמת שלך גורמת לך עכשיו למחלוקות ולריבים, אתה חושב, זה אמיתי, מה? היא עשתה ככה. היא עשתה ככה. מה, אני לא אגיד לה, מה, אני לא יעיר לה, אני לא אתקן אותה. כמה פעמים אמרנו, הרבה בעלים חושבים שהם חתנו, הם נכנסו למוסך תיקונים, שאנו רוצים לתקן את האישה. אני אתקן אותה. אני אוכיח לה שאני צודק. זה לא האמת של האמיתו. זה אולי אמיתי. כאן פעמים אמרתי לך לא להשאיר את החלב מחוץ למקרר. מה, את לא יודעת מה, אין לך שכל, מה? אתה צודק. אבל פשוט שזה לא האמת לאמיתו.
רואים שמותר לשנות את האמת לפני השלום, נגיד.
נכון.
כי...
למה? כי עוד פעם, כדי להגיע לאמת האמיתית.
כן, האמת האמיתית.
עכשיו לענייננו. לענייננו, באמת... אין פה השם יתברך, כי הוא צמצם. עכשיו תשימו לב, הצמצום הזה, זה כל הבעיות האמונה שיש לנו בחיים, כל הספקות, וכל השאלות באמונה, וכל הרגעים שאנחנו לא מרגישים את השם, זה נמשך מפה. זה נמשך מהצמצום הזה. רבנו כותב בהמשך התורה, שיש שני סוגים של שאלות, של אפיקורסות. תכף אני אדבר על זה רגע, אני רוצה לחזור שנייה, אבל לנקודה שלנו.
איך הוא יכול לצמצם? מטרמוטה.
כן.
שיכול לצמצם.
כן.
איך?
איך? כאילו, איך הקדוש ברוך הוא עושה את זה?
כן.
הוא מסתיר את עצמו. אתה מבין? מה זה הצמצום הזה? הצמצום הזה זה הסתרה. ראיתי באחד הספרים הקדושים, דבר עמוק, אני אגיד אותו, שבעצם נברא מציאות שאנחנו הקטנים והנמוכים יכולים לעשות כבוד לבורא. זה בעצם העולם הזה. העולם שאנחנו הקטנים, מי יכול לעשות כבוד לבורא עולם? כן. זה מה שנברא פה, אתה מבין? שאני מכבד את אשתי, שאני מתנהג יפה, שאני אוכל במתינות, אני עושה כבוד לבורא עולם, בני אשר בך את פער. עכשיו שימו לב, מצד האמת מה כתוב פה? שאין אור אין סוף. תראה, מצד האמת, קשרנו אליך, צדיק.
סליחה.
ברוך הבא, כנס, כנס, תחף, תחף, צדיק.
בואי, 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 שלום עליך, אני רב טוב.
בואו לפה, בואו. מצד האמת, אנחנו באמת לומדים למדנו עכשיו, ככה בשתי מילים בשביל עובד, שהקדוש ברוך הוא איך ברא את העולם, היה בהתחלה אור אין סוף פשוט ממלא כל המציאות, ואז היה צמצום. זה נקרא הצמצום הראשון. הקדוש ברוך הוא מאיזושהי נקודה צמצם את האור שלו לצדדים, ונוצר כדור ריק. הכדור הריק הזה, איך קוראים לו? חלל פנוי. מצד האמת, מצד המילה פנוי, מה אתה שומע? אין פה אור השם. אין פה אור אין סוף. אבל איך אפשר להגיד דבר כזה?
פנו.
מה הכוונה?
שבני ישראל פנו.
פנו, מהדר. פנייה. אז מצד האמת עכשיו, כמו שדיברנו, יש פה אמת לעמיתו. מה מצד האמת? בוודאי אף על פי כן יש שם גם כן אלוקות.
בוודאי גם שם הוא נמצא.
בוודאי גם
שם. את השיר הזה, אפילו בהספר, בתוך הספר, בוודאי.
בוודאי גם שם. אתה יודע מאיפה המקור של זה? עכשיו, קראת פעם את הסיפור של רבי נחמן על אבדת בת מלך. שם, באיזשהו שלב, לקראת סוף הסיפור, הוא פוגש כל מיני ענקים שאומרים לו, אין דבר כזה.
מה
אין? אין דבר כזה. והוא מה אומר להם? בוודאי, יש, אני בטוח שיש. בוודאי, אתה יודע, מה שאתה אמרת זה בדיוק הנקודה. אפילו בהסתרה, שבתוך ההסתרה, אנחנו לומדים תורה סמך ד', קוראים לה בועל פרו, השבוע הזה פרשת פה. ההסתרה הזאת, ההסתרה שבתוך ההסתרה, זה הצמצום. הצמצום הזה מה עשה בעצם? שכביכול אין הקדוש ברוך הוא. ומה בן אדם צריך לעשות? בוודאי. בוודאי. להתחזק. להתחזק ולדעת. אני בסוף עוד א'. אתם רואים? אבל באמת לעמיתו כמו שאמרנו. אתה יודע, אתה מסתכל על העולם הזה, אתה בטוח ש...
בסוף א'.
כן, ממש פה. קורה באמת לאמיתו. אתה מסתכל על העולם, אתה רואה אמת. איזה אמת? השם לא נמצא פה. נכון? כביכול. איפה השם? איפה הקדוש ברוך הוא? אבל אתה צריך כל הזמן לעשות את הפעולה של מה? בוודאי, אף על פי כן, יש שם גם כן אלוקות. כי בוודאי אין שום דבר בלעדי חיותו. ועל כן אי אפשר להשיג כלל בחינת חלל הפנוי עד לעתיד לבוא. אמרת, הדבר הזה של חלל פנוי, אנחנו לא יכולים, כי היום השכל שלנו חלל פנוי, זה אין השם פה. רק לעתיד לבוא, באמת, אבל אפשר, כמו שאתם זוכרים פעם דיברנו, שהיום אפשר בעולם הזה קצת לטעום מהעולם הבא. לקחת קצת טעם של בוודאי יש השם יתברך ולהתחזק באמונה. עכשיו רבנו עובר, שימו לב, ודע שיש שני מיני אפיקורסים, עוד בית. יש שני סוגים של אפיקורסים. עכשיו, כשרבנו מדבר על אפיקורסים, הוא לא מדבר על איזה... מדבר עלינו. עלינו, יש לנו בשכל, היצר הרע שלנו ימציא לנו שני סוגים של אפיקורסות, שני סוגים של שאלות. מה הם? יש אפיקורסות שבאה מחוכמות חיצוניות. זה בא מכל מיני חוכמות חיצוניות, מכל הפילוסופיות, מכל הזה, כל השאלות האלה של החוכמס, מה שנקרא, רבי נחמן אמר, רבי נחמן אמר לא התעסק הרבה בכל מיני חקירות וחוכמות, לא להתעסק, הוא אסר על התלמידים שלו. הרי היה תקופה בעם ישראל שהיה חייבים את כל זה, הרמב״ם כתב את המורה נבוכים, וכל הרמח"ל שכתב את כל התשובות, כי זה, אבל...
היום לא צריך.
היום אפשר תמימות ופשיטות, יותר.
גם את הזמן...
אבל תשמע, יש אנשים שכן צריך. יש אנשים, זה סוגים של אנשים. יש אנשים שאם לא תתעסק איתם ולא תענה להם, סופר על רבנו, אתם יודעים שהיה יושב עם המשכילים הכי הכי כופרים שהיו שם, אומרים שהיה כמה משכילים, שכחתי את השמות שלהם, שאפילו רב לוי יצחק מברדיצ'ב, סנגורם של ישראל, אמר לנו מתעסק איתם, ורבנו היה יושב משחק איתם שחמט. ונכנס איתם לתוך הצינורות שלהם, לתוך החוכמות שלהם, ולתוך הזה, וכשהוא נפטר הם אמרו איפה הרב, איפה הרב, לא יודע מה קרה איתם, אבל בסופו של דבר, יש עניין, יש אנשים שחייבים להיכנס אתם לחוכמות האלה. ואז מה עושות החוכמות האלה לפי מה שכתוב פה? הן מכניסות אפיקורסות, סוג של אפיקורסות. מה זה אפיקורסות? ריחוק מהשם, כפירה, ועליו נאמר, כתוב במסכת אבות, דע ודע מה שתשיב לאפיקורס. יש כתוב, ודע מה שתשיב לאפיקורס. הדבר מעניין, כתוב בתורה אחרת, ודע מה שתשיב לאפיקורס, ראשי תיבות, שאלו. נכון? נכון, ודע מה שתשיב לאפיקורס. יצא שאלו? יצא.
כן.
נכון? אחד ההסברים הם, שאם אתה רוצה לדבר עם אפיקורס, אם אתה רוצה להתעסק בכלל דברים האלה, תיזהר מקרב, מהתנצחות. תהיה בשלום. קודם כל, אתה רוצה לדבר עם איזה יהודי, לקרב אותו, יש לו שאלות, יש לו ספקות, אל תבוא ב...
אל תבוא להוכיח אותו.
כן, תהיה בשלום איתו. תהיה באהבה. ודע מה שתשיב לאפיקורס, אז שתבוא שלום. ולמה קוראים, ולמה זה? אומר, כי האפיקורסות הזאת יש עליה תשובה. כי זאת האפיקורסות באה מחוכמות חיצוניות. שמאיפה באות החוכמות חיצוניות? הן באים ממותרות מבחינת שבירת הכלים. הקדמה קטנה בכתבי הקבלה. אחרי החלל הפנוי, נכנס האור, אמרתי לכם, בדרך של קו, והתחילו להיווצר עולמות, יש העולם הכי עליון, קוראים לו אק, אדם קדמון, יצאו ממנו אורות, אוזניים, חותם, פה, ואז יצאו האורות מהעיניים שלו, ואז היה מושג שקוראים לו בקבלה, שבירת הכלים. שמעתם פעם את המושג הזה? זה נקרא ירידת המלאכים, שבירת הכלים. היה מושג שקוראים לו שבירת הכלים. מה קרה? נוצרו כלים, ובא אור גדול מדי בשביל הכוח של הכלי, ואז הכלי נשבע. זה נקרא שבירת הכלים. כל זה עוד היה עוד לפני בריאת האדם בכלל. מעשה בראשית בא לתקן את שבירת הכלים. בסדר. עכשיו, אז יש לנו בעצם, עוד לפני שנברא העולם, יש לנו שני, אני אקרא לזה, בגים בייצור. שתי בעיות. בעיה אחת זה החלל הפנוי הזה, ובעיה השנייה זה שבירת הכלים. שני דברים שהקדוש ברוך הוא עשה כביכול, מה? לא בסדר, מה? אז עכשיו ככה, שני סוגי אפיקורסות. אפיקורסות אחד נמשך משבירת הכלים. כי מה היה בשבירת הכלים, כמו שהסברתי לכם, מחמת ריבוי האור, ריבוי האור משתברו הכלים. ומשם נתעפו, כתוב שמה שמשם נתעפו כל הקליפות. כידוע. וכל החוכמות החיצוניות שיש בעולם, באים משם, היינו משבירת הכלים, ממותרות פסולת הקדושה. נקרא עוד כמה שורות ונסביר. כמו אצל האדם, יש כמה מיני מותרות ופסולת. יש אצלנו מותרות, למשל, ציפורניים שגודלים ואתה חותך אותם, שיער שיגדל ואתה חותך אותו, זהה, ושאר פסולת ומותרות. וכן, כל חוכמה חיצונית באה ממותרות ופסולת ידועה של הקדושה, וכן גם הכישוף בא ממותרות ופסולת כידוע. על כן, מי שנופל לאפיקורסות הזאת, אף שבוודאי צריך לברוח ולהימלט משם, אבל אף על פי כן שנופל לשם, אפשר למצוא לו הצלה לצאת משם, כי יוכל למצוא שם את השם יתברך אם יבקשו וידרשו שם, כי מאחר שהם באים משבירת הכלים, יש שם כמה ניצוצות הקדושה וכמה אותיות שנשברו ונפלו לשם כידוע. על כן יוכל למצוא שם אלוקות ושכל ליישב הקושיות של האפיקורסות הזאת הבא מחוכמות חיצוניות שהם באים ומותרות משבירת הכלים, כי יש שם חיות אלוקות. שם הוא מסביר הארי שהכלים נשברו והם נפלו, אז לא נפלו רק כלים, אלא נפלו איתם ניצוצים. שמעתם פעם את המושג רפח ניצוצים? היום אני מכניס לכם הרבה מושגים בקבלה, אל תיבעלו. רפח ניצוצים זה 288 ניצוצים שנפלו עם הכלים למטה כדי להחיות אותם, כדי שהם לא ימותו לגמרי, ואנחנו מחיים אותם על ידי המצוות והתורה שלנו, אנחנו מתקנים ומעלים את זה חזרה למעלה. לכן כתוב ברוח אלוקים מרחפת, מרחפת, תראו יש בצדדים מת ובאמצע רפח. זה הכלים המתים עם הרפח ניצוצים שאותם אנחנו מעלים על ידי המצוות שלנו. כלומר יש תמיד איזשהו ניצוץ של קדושה. מה הסוד? הסוד הוא שבאדם נפטר לו עליכם. שמעתם פעם את המושג מה יש על העצמות בקבר? זה נקרא הבלה דגרמה. אתם יודעים מה זה? זה איזשהו ניצוץ של חיות שעל ידי זה העצמות האלה יקומו בתחילת המתים. זה נרמז בפרשה שכתוב שהארון השליך את המתה והמתה נהפך לתנין.
זה מה?
ברוך אתה אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אמן. כלומר יש דבר מת, יש דבר מת, אבל יש בתוכו, אתם שומעים, יש דבר מת שזה הכלים השבורים, אבל יש בתוכו איזה ניצוץ של קדושה שעל ידי זה אפשר להחיות אותו. לענייננו, כל השאלות האלה שבאות מהחוכמות החיצוניות, שבאות ממותרות, יש בפנים איזשהו ניצוץ של קדושה, ולכן כתוב דע מה שתשיב לאפיקורס. אתה יכול ללכת ולהתעסק איתם עם השאלות האלה, יש עליהם תשובות. אתה צריך ללמוד, ללמוד שתדע מה להשיב לאפיקורס הקטן הזה שיושב לך במוח,
גם בפנים וגם בחוץ.
כן, יושב ושואל שאלות. איפה הקדוש ברוך הוא היה בשואה, ואיפה הקדוש ברוך הוא היה
עכשיו,
עכשיו בכל הצרות האלה שקורות, ובכל ההסתר פנים הנורא הזה, איפה השם נמצא. זה, אתם יודעים, מה הפירוש בא ממותרות? כשבן אדם, הוא עושה דברים מיותרים, כשבן אדם לא זוכה להתקרב לצדיק האמת, שבן אדם לא זוכה להתקרב לשכל של האמת לאמיתו, כמו שדיברנו קודם, אז הוא יכול לעשות הרבה דברים מיותרים. ולכן כתוב גם שאדם אין לו אמונת חכמים, אז במה הוא נידון? בגיהנום. שמעתם פעם את המושג בצוער או תחת, לא עליכם. שעוד פעם, מה זה צוער? מותרות. אדם שהוא לא זכה להאמין ברב אמיתי, ולהתחבר לדרך של רב אמיתי, אז הוא עושה דברים מיותרים. זה אפילו יכול להיות בעבודת השם. אתה יודע, זה יכול להיות שהוא עושה דברים שהם לא, זה לא, לא באמת מה שצריך לעשות. ואז מזה, ממותרות, נהיה חוכמות חיצוניות. התחיל להיות כל מיני שאלות באמונה. אבל בסדר, זה עוד קל. עכשיו נעבור לשני. אבל יש עוד מין אפיקורסות, והם החוכמות שאינם חוכמות. מה זאת אומרת? מה זה חוכמות? שאינם חוכמות. אלא
חוכמולוגיה.
מה אמרת?
חוכמולוג.
יופי, כאילו חוכמות. אומר לך, מחמת שהם עמוקים ואינם משיגים אותם. ומחמת זה נראים כחוכמות. תשובה, דוגמה, רבנו נותן דוגמה פשוטה. למשל, שאחד אומר סברה שקר בגם מפת. למה זה גם פת? ראשי תיבות?
גמרא פה.
גמרא, נכון? רשי, פירוש רשי תוספות. גמרא, פירוש רשי תוספות. לומדים עכשיו גמרא, עם רשי ותוספות. בא אחד אומר איזה סברה, פשוואה. כל הסברה הזאת שקר לגמרי. אבל מה? הוא אומר איזה קושייה כזאת, זה אומר מחמת שאין למדן ליישב את הקושייה, אין פה מישהו שיכול לענות לו. על ידי זה מה נדמה? שאמר סברה וחוכמה גדולה. פשוואה.
רגע, רגע.
זה מבין, מה זאת אומרת? סתם. זה מה שאמר. הרבה פעמים קורה לנו בחיים, אתה מבין? מישהו אומר איזה משהו עקום לגמרי, אבל אין פה, אתה לא כל כך תופס מה הוא אמר, ואין פה מישהו שעכשיו יגיד מה פתאום, זה לא ככה בכלל, זה ככה. אז זה נהיה, אבל רבי, זה רק דוגמה, דוגמה לחוכמות שהן לא חוכמות. כן, יש כמה מבוכות וקושיות אצל המחקרים שבאמת אינם שום חוכמה. והקושיות בטלים מעיקרה. אך מחמת שאין בשכל אנושי לישבם, על ידי זה נדמים לחוכמות וקושיות. בסדר? שאלות שאין עליהם בכלל תשובה. דברים עמוקים. אז אומר, נראה לנו וואו. ובאמת אי אפשר ליישב את אלו הקושיות. למה? כי אלו הקושיות של אפיקורסות הזאת באים מחלל הפנוי, אשר שם בתוך החלל הפנוי אין שם אלוקות כביכול, ועל כן אלו הקושיות הבאים משם מבחינת חלל הפנוי אי אפשר בשום אופן למצוא להם תשובה. היינו למצוא שם את השם יתברך. אתה מבין, יש שאלות שאי אפשר למצוא שם את השם. לכן רבנו בא ואמר, ואפילו בהסתרה, שבתוך ההסתרה, ודאי גם שם נמצא השם, אבל אתה, בשכל האנושי, אתה לא יכול לתפוס איך השם נמצא שם. ותשאיר את זה ככה. תשאיר את זה ככה, כי אם תיכנס לשם, אתה לא תחזור משם. האפיקורסות הראשונה כתוב עליה דמה שתקשיב לאפיקורס כנס לשם, אבל האפיקורסות השנייה, אתם יודעים מה כתוב עליה? כל באיה לא ישובון.
איי איי איי,
אל תלך לשם, אל תכנס לשם, כי אין שום תשובה על האפיקורסות הזאת, מאחר שבא מחלל הפנוי שמשם צמצם אלוקותו כביכול. פעם שמעתי, אני לא זוכר מי אמר את זה, זה כתוב בליקוטי הלכות, לא יודע איפה, שרבי נתן אמר על זה, על שני הסוגים האלה, שזה מה שנאמר, פעם אחת כתוב על התורה, בראתי יצר הרע, מה המשך? בראתי לו תורה תבלי. תבלי.
אמרת איזה שיעור שעבר.
כן. שאל אמרו, תלמיד מצטייר. בראתי יצר הרע, בראתי לו תורה תבלי. אתה רוצה לנסות לו טעם טוב ליצר הרע? אתה רוצה להכניס אותו לקדושה? אתה רוצה להכניס אותו לקדושה? תתבלן אותו בתורה. מה כתוב, נכון?
פגע בך מנוול זה, משכנו...
בדיוק, לקחת לי את המילים מהפה. פגע בך מנוול זה, משכנו לבית המדרש. לא כתוב, תן לו פטיש בראש ותגמור עליו. אלא ככה, כמו שהוא...
כן, כתוב כן ככה, אחרי הפסוק הזה מה כתוב?
לא, אם הוא...
כן, אבל
לכתחילה מה תעשה? תביא אותו איתך לבית המדרש, כי גם בבית המדרש הוא עדיין נמצא, אבל מה קורה לו בבית המדרש? הוא מתמתק. הוא מקבל את התבלין שלו, הוא נרגע. זה מספיק? מספיק ללמוד תורה בשביל להתגבר על היצר הרע? לא. יש מקום אחר כתוב? אלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו, לא יכול עליו. תלמד תורה כמה שאתה רוצה, ותהיה תלמיד ישיבה, ותלמד גמרא. עדיין אם השם יתברך לא יעזור לך, אתה לא יכול עליו. ושני הדברים האלה, זה שני הדברים שדיברנו פה. הראשון, שבא משבירת הכלים, שזה כל התאוות, שבאות מהמותרות, זה בא מהגוף בעצם, שזה השבע מכות הראשונות שהיו בשבוע שעבר. זה, אפשר להתעסק עם זה. אפשר דמה שתשיב לאפיקורס. אפשר ללמוד תורה, ואפשר להתעסק עם היצר הרע הזה. אבל יש יצר הרע של הראש, של הגימל ראשונות, של פרשת בו. זה, אלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו, לא יכול עליו. זה אדם צריך כל יום ויום לבקש מהשם, תציל אותי מיצר הרע. כל הזמן. כל הזמן, הרב שלי תמיד. פעם אחת אני זוכר, ישבתי לידו, אני לא אשכח את זה. תפס אותי ביד ככה. אבא, אשרי אדם מפחד תמיד. ממה מפחד? מה זה אשרי אדם מפחד תמיד שחזל אמרו? ממה מפחד, שלום? מייצר הרע, ככה הוא אמר. אשרי אדם מפחד תמיד מייצר הרע. אל תהיה רגוע בכלל. לא זה שחזרת בתשובה, ולא זה ששמת כיפה, ולא זה שיש לך זקן, ולא זה שאתה דתי, ולא זה שאתה לומד תורה, ולא זה שאתה שומר שבת. תפחד כל הזמן מהניסיונות של יצר הרע. כי יש יצר הרע שכתוב עליו, אלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו, לא יכול לו. וזה היצר הרע הזה של האפיקורסות הזאת, שאין עליה תשובה. זה המקומות האלה שנדמה לך שיש לך תשובות עליהם, אבל זה לא, אין שם תשובות בכלל. עזוב, אל תיכנס לשם, תברח, תברח משם. ודע, ורק ישראל על ידי אמונה, רק עם ישראל על ידי אמונה עוברים על כל החוכמות. ואפילו על האפיקורסות הזאת הבא מחלל הפנוי. איך? כי הם מאמינים והשם יתברך בלי שום חקירה וחוכמה. רק באמונה שלמה. מה האמונה שלנו? כי השם יתברך ממלא כל העלמין וסובב כל העלמין. שמעתם פעם את המושג הזה? זה מהזוהר. ממלא כל העלמין וסובב כל העלמין.
ממלא כל העלמין וסובב.
כן, מה הכוונה?
גם ממלא וגם סובב.
יש את החלל הפנוי, נכון? הקדוש ברוך הוא נכנס לתוך החלל הפנוי וממלא את כל העולמות, אבל גם יש את האור שמסביב שהוא סובב את כל העולמות. זה נקרא בקבלה מושג של אור פנימי, אור תכף נרדם, אז בכל זאת, אור פנימי ואור מקיף. אור פנימי זה ממלא כל העלמין, ואור מקיף זה סובב כל העלמין. זה העמידה שצריכה להיות לנו. על ידי העמידה הזאת, אנחנו עוברים על כל החוכמות, על כל השאלות, על כל האפיקורסות, על הכל. ממלא כל העלמין, סובב כל העלמין.
ממלא כל העלמין, סובב כל העלמין.
עשו על זה שיר, אתה מכיר?
עוד לא.
זה שיר, זה שיר.
ממלא כל העלמין.
ממלא כל העלמין, סובב כל העלמין. משהו דומה ל... הראל טל. תפתח, תראה, הראל טל. שיר מאוד יפה. נמצא שהוא כביכול בתוך כל העולמות וסביב כל העולמות. בסדר? סבך אתכם?
קל.
עכשיו אני אסבך אתכם עוד קצת.
כי הוא בכל הגוף גם, כל הזמן.
או, יופי, הוא בתוך הגוף.
והגוף הוא גם עולמות.
הוא מסבב.
וגם גרודים,
ומינים,
וגידים.
והסיבוב, שאם לאו הכל אחד, אז עוד פעם אני אחזור למצב שהכל אין סוף כמו שהיה בהתחלה. אם לא יהיה איזשהו הפרש בין הסויבב לבין הממלא, אז הכל יחזור להיות אחד. ואם הכל אחד, נכון? אך על ידי בחינת החלל הפנוי הזה, ששם צמצם אלוקותו כביכול ובתוכו ברא את כל הבריאה, נמצא החלל הפנוי מקיף את כל העולם, והשם יתברך הוא סובב כל העלמין, מסובב גם על החלל הפנוי, ועל כן שייך לומר ממלא כל העלמין. היינו כל הבריאה שנברא בתוך החלל הפנוי, וגם סובב כל העלמין, שמסובב גם על החלל הפנוי, ובאמצע מה יש בין הממלא כל העלמין לסובב כל העלמין? החלל הפנוי הזה. החלל הפנוי שכביכול, זאת המילת מפתח פה. מילת המפתח פה. מילת המפתח, הכל בסדר, תשען גם, הכל בסדר. כביכול, כביכול, תקשיבו טוב, מילת המפתח של השיעור הזה זה כביכול צמצם אלוקותו. כל מה שאנחנו רואים, צמצומים והסתרות, זה כביכול, אבל באמת השם יתברך נמצא בכל מקום, בכל, הכל, 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 הכל אלוקות. פעם סיפרתי לכם על הבת מלך, התחלנו טיפת ההתחלה של סיפור של המעשה בבת מלך. שם מתחיל את הסיפור, איך הוא מתחיל הסיפור? שהיה מלך והיה לו שישה בנים ובת, שאתם יודעים שישה בנים זה השש קצוות של העולם, והבת זה השביעית המלכות. השישה בנים זה החסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד יסוד, והשביעית זה המלכות, שזאת התפילה וזה התורה, והיה מחבב אותה מאוד. ואיך מתחיל כל הסיפור? פעם אחת, מה?
הלכה לאיבוד.
אבל לפני שהלכה לאיבוד, מה קרה? נתוועד עמה ונעשה עליה ברוגז. ואז נזרקה מפיו הדיבור שהלא טוב ייקח אותך. הברוגז הזה, זה בדיוק הצמצום הזה. הצמצום הזה זה הברוגז. וזה מה שהתחלתי את השיעור עוד לפני שבאת, שכתוב בגמרא, לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרע. מה זה הרוגז הזה? מה זה להרגיז את היצר הטוב על יצר הרע? להיות ברוגז עם הרע. וברגע שאתה ברוגז עם הרע, אתה צריך להיות ברוגז עם הצמצום, ברוגז עם האסתר פנים הזה שיש פה בעולם. כי האסתר פנים הזה הוא מסתיר את השם, אבל אתה אף פעם אל תהיה חלק מזה. אה כן, זה לא רואים כל כך את השם, לא? בוודאי אני בוודאי גם שם יש השם יתברך. ככה מתקנים את הברוגז. ובאמת במעשה של הבת מלך, בסוף, לקראת הסוף, שמה שפוגש את שלושת הענקים, והם אומרים לו, אין הר של זהב ומבצר של מרגליות. אומר להם, בוודאי, אני יודע, יש, והוא בוכה ובוכה ובוכה, ועל ידי זה הוא מוצא אותה. אתה רוצה למצוא את הנשמה שלך בעולם הזה? אתה רוצה למצוא את האמת לאמיתו בעולם הזה? בוודאי. בוודאי. אמונה פשוטה, בלי חקירות, בלי כלום. יש השם וזהו. אל תכנס לשם, כי אתה יכול לא לחזור משם.
מה זה ממלא כל הארץ כבוד? הקדוש ברוך הוא, אין לנו מלבדו, מלא כל הארץ כבוד.
ולא כל הארץ כבוד, בדיוק כשהוא נכנס לפה. ממלא את כל המציאות. לכאורה, יש חלל פנוי. כביכול, כי בתוך החלל הפנוי הזה כביכול נבראו כל מיני דברים. ועל כן ישראל נקראים עבריים. אנחנו נקראים, נכון, אברהם העברי. אנחנו נקראים עם העברי. למה עבריים? שעוברים באמונתם על כל החוכמות. עוברים על כל החוכמות ואפילו על החוכמות שאינם חוכמות. היינו האפיקורסות השנית, מה שדיברנו היום, מהחלל הפנוי. ועל כן השם יתברך, איך הוא נקרא? שהשבוע שעבר קראנו בסנה אלוהי העבריים. זוכרים את הפסוק הזה?
כן.
כתוב שם אלוהי העבריים מלשון עבר הנהר, שאלוקותו מסבב גם לחלל הפנוי. אני לא אעבור איתכם על כל הטובה. מה? כאילו עובר על זה. אני רוצה לעבור איתכם לסוף התורה, שבסוף התורה זה, הוא קושר את כל הרעיונות שאמרנו היום. יש לכם עוד קצת כוח?
כן.
אתה אל תגיד בטח, אתה צולל לי פה מול העיניים. ואלה אין יגיד.
בכוח, איך אמרת?
בכוח, תן לי קצת מים.
זה טוב.
בעוז.
זה טוב.
אני עכשיו בעוד וו.
איך אומר אביתר אמרת?
לא לוותר זה לנצח. עוד דבר, אתם רואים? וזה ויאמר השם אל משה. איך מתחילה הפרשה שלנו? ויאמר השם אל משה, בוא אל פרעה. אתם יודעים, בוא זה רמז של שלוש, גימטריה שלוש, נותרו עוד שלוש מכות, הרבה חושך, מכת בכורות. בוא אל פרעה. אשתי אמרה לי יפה בדרך, היא אמרה, כל הגלות התחילה באיזה פרשה?
בוא.
לך, לך לך, שנאמר שם לאברהם אבינו, גר יהיה זרעך, וברית בין הבתרים, אבל לכל לך, יש בו. עכשיו זה הגאולה, זה פרשת בו.
בוא.
יודעים, עכשיו זה, הקדוש ברוך הוא אומר, בוא.
בוא.
בוא ביחד, אנחנו עכשיו הולכים ביחד. בוא אל פרעה. לא אמרנו לך אל פרעה. בוא אל פרעה, כי אני הכבדתי את ליבו. אומר רבנו, מה זה פרעה? תקשיבו טוב. פרעה זה החלל הפנוי.
לשון ביטול.
איך תדע ש... מה הקשר? פרעה לשון ביטול. כתוב, למה תפריעו את העם? נכון?
הוא אמר את זה...
הוא אמר
את זה...
למשה ואהרן. למשה ואהרן, אומר לו, מה אתם מפריעים לעם? עזבו אותם, תנו להם להמשיך בעבודות. אז מה זה להפריע?
אני אמר את זה.
פרעה.
פרעה.
מה זה להפריע? למה אתה מפריע לי? אתה כאילו מבטל את מה שאני עושה, נכון? פרעו לשון ביטול. וגם פרעו לשון התגלות. היינו בחינת חלל הפנוי, שהוא בטל, הוא פנוי מכל, ובתוכו התגלות כל הבריאה. אבל לא הבנתי איך נרמז במילה פרעו התגלות. מילא, למה תפריעו? אבל למה פרעה לשון התגלו? ודאי, אתה פורע את הדבר, נכון? מה עושים בבריאה? פריעה.
פריעה.
פריעה היא מגלה. אתה יודע, נכון? אתה פורע את הדבר, אתה מגלה אותו. איך הוא אומר? זה פרוע עכשיו, זה היה סגור, עכשיו זה פרוע, זה גילוי. אז זאת אומרת שבמילה פרוע יש שני הפכים, שבדיוק בחלל הפנוי הזה אנחנו אמרנו, שיש גילוי ויש הסתר. שני הפכים שאי אפשר להגיד אותם. ושם בחלל הפנוי יש כבדות לב. כי כי אי אפשר להשיג בחילנת החלול הפני, החלל הפני, וכל החוכמות הבאים משם, יש בהם כבדות לב. מה זה כבדות לב? שנשארים בקושייה על השם יתברך, ואי אפשר למצוא שם את השם יתברך. בן אדם נכנס למצבים בחיים של חלל פנוי, שהוא לא מוצא את הקדוש ברוך הוא שם. זה כבדות לב. הוא נרדם. מחמת שפינה אלוקותו משם כביכול, כדי שתוכל הבריאה להתאבות. פעם שמעתי שיעור של הרב קיבה, אחד הרבנים הנפלאים שמוסרים שיעור עמוק מאוד בליקוטי מוהר"ן. הוא אמר ככה, יש לנו תאוות, נכון? התאוות באות, כמו שלמדנו, משבירת הכלים, ממותרות, מדברים מיותרים. אבל הוא אומר, יש גם לכל תאווה, יש את התקע שלה, שמה מחבר אותה לחשמל? זה החלל הפנוי הזה, זה איזשהו אפיקורסות, זה איזשהו פגם באמונה, זה איזשהו הסתרה של השם. למה אני נופל לתוך התאווה? כי אני לא רואה את השם פה, בסיפור. עוד. אז עכשיו, ויאמר השם אל משה. מי זה משה שיכול? משה דייקה יבוא אל פרעה, בחינת החלל הפנוי, כי אסור לכנוס שם, כי אם בחינת משה, כנ"ל, כי אי אפשר למצוא שם את השם יתברך. פה רבנו, אני לא קראתי לכם את זה, אבל רבנו אומר שצדיק שהוא בחינת משה, על ידי הניגון שלו הוא יכול להוציא נשמות אפילו מהחלל הפנוי.